צהריים טובים. אנחנו עוסקים כאן בסוגיות עוסקו בני יוחסין. עכשיו במשנה רבן גמליאל ורבי יהושע חולקים לגבי הכשר פסול של אישה שאו שנסתרה או שמעוברת ושאלה למי היא, למי נבהלה. עכשיו והגמרא שם מסבירה את הצדדים השונים לכאן ולכאן. הגמרא לא מתעכבת כל כך בשלבים הראשונים על טיב ההכשר, דהיינו לישראל, לכהן, מה, איזה פסול מדובר, האם יש הבדל בין נתין, ממזר או אחרים. והגמרא בדף י"ג עמוד ב', אומרת הגמרא כך, במסגרת המחלוקת על אם חזקת האם מועילה לבת או לא, אומרת הגמרא, אית רבי אלעזר ורבי יוחנן באמת אמורים בעדות אישה בגופה, אבל עדות אישה בביתה דברי הכל עברת שטוקי. מה אליו שטוקי הוא פסול? לא שטוקי הוא קשר, שטוקי כוונה ולד שאבא איננו ידוע. אז זה בא אומרת פה עברת שטוקי, זאת אומרת יש משמעות הלכתית. אם יש משמעות הלכתית לכאורה כוונה הוא פסול, זאת אומרת לא שטוקי וכשר. אז אם ככה מה המשמעות של זה? מי כשטוקי כשר? הרי אם לא מעניין אותי מאבא שלו אז לא שטוקי, זה סתם בן אדם רגיל וסתם לשון הרע. אם כן מעניין אותי פרושה של דבר שאני פוסל אותו. זאת אומרת מה בסוף? שזה מדובר באיזשהו פסול חלקי. מי כשטוקי כשר? אם כדי שמוע גם השמוע עשרה כהנים עומדים ופרש אחד אם הוא בעל הבלד שטוקי, מהי שטוקי? אילה משום שתקיעו נכסי אביו פשיטה מהדין אבו הממנו, אלא שם שתקין אותו מדין כהונה, כי נכתיב הייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם, מי שזרוע מיוחס אחריו יצא זה שאין זרוע מיוחס אחריו. זאת אומרת, מה כאן שיש לנו מקרה של עשרה כהנים, אחד מהם בטוח אבא, לא ידוע איזה מן העשרה, סך הכל פרש אחד ביניהם ובעל, הוולד כשר בתו ישראל, זאת אומרת, ברור לי שמדובר בהורי יהודי וגם בהורי כהן, ממילא הוולד כשר, אבל משתקין אותו מדין כהונה. למה השם יש דין והייתה לו זו אחריו ברית כהונת עולם, מי זה מיוחס אחריו? יצא זה שאין זרוע מיוחס אחריו. הגמרא כאן לא מרחיבה בזה, מעבר לציין את העובדה שאם הכשרה והבת פסולה בגלל שיש איזה מושג שכולה חלקי, הגמרא לא מרחיבה מעבר לכך. אבל שמי בורא שאם מדין כהונה שיעבוד עבודה ולא יאכל את תרומה. תוספות כבר מפנים אותנו גם בזמן דף קוף, שם הנושא הזה נדון יותר בהרחבה. אני עובר כאן עכשיו לדף קוף כאמור ביבמות. אבא שמואל עשרה קודם עומדים ופרש אחד מהם הוא בעל עבלת שטוקי. מהי שטוקי? אילה שכן יחסי אביב פשיטה מהדין יבוא אמנו, אלה שמשתקין אותו מדין כהונה. מה הייתה? מה? אמר קרב הייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, בין זרוע מיוחס אחריו ולקה. מה את פאפה? אלא מעתה גבי אברהם דכתיב להיות דך לאלוקים וזרחה אחריך. אז גם שם נאמר שזה שגם ישראל יהיו עשרה ישראלים, הוא פרש אחד ובעל, נאמר שלבד שטוקי, הוא פסול כל מיני הנה יוחסין, כי גם שם בשביל יהודי כשר צריך להיות, זהו מיוחס אחריו, שהיה פסול פה כמעט זה מינה במילה, פה כתוב, אתה לא זרוע אחריו, שם כתוב, נחל זרחה אחריך, אז אם אלה מה שנכון לגבי יחסי כהונה יהיה נכון גם יחסי יוחסין של ישראלים. ואתה גמרא, לא, אתה, מייקה, מה זה רחמנה? הרי גם לא תינצר עובדת כוחות. עובד במשפחה ולאיזה זרחה בטרה. משמה לא קובעים כלל חדש, זו מיוחס אחריו, אלא נאמר, אין צורך, סליחה, נאמר לאברהם, אל תבחן גויה, על מנת שזה יישאר אחריך. יכול להיות, זה תנאי לתוצאה. אם תתרתן, אם עובד תוכנים או שבחה, זרעך לא יהיה מיוחס אחריך. אז זה לא שאני דורש, זו מיוחס אחריו, בשביל קדושת ישראל. אני אומר, אם אתה תתחתן עם גויה, אז ברור שלא יהיה לך קדושה, כמו זו תוצאה. בגלל זה, זה כהונה, זו תוצאה, זה תנאי. אני מצריך את זה בשביל להכשיר אותו לכהונה. מי טבעי, ואז זה כבר מקשה עוד קושיה, ממקרה שאנחנו לא יודעים מהאבא. ובי עזור מיוחס אחריו, ולקה, זרו מיוחס אחריו, דרבנן, הוא כעס מחלו באלמה, חיגז אבל מזלו בניסוי לא גזו. אז הוא אומר פה למסקנה שזרו מיוחס אחריו זה דרבנן, יש לה ראיה די משמעותית שאני לא חייב להכיר את יחוסו של אבא, אמן שקיים מדורייתא, אז כאמור, אין מנוס, אני אומר שדרבנן הוא קרא אסמכתא באלמה. זה כאמור מסקנה סוגיה פה, ואז צריך לשאול מחדש, אז מה אם כן היחס בין זה לבין הישראל להיות חלקים לזכר אחריך? ויתרה מזאת, מה בכלל משמעות המושג הזה? ברגע שמחה מדרבנן, הוא קרא אסמכתא באלמא. ותראה לי זה סתם איזשהו פגם לא ראוי, לא מכובד, כמו שכהן צריך להיות יפה תואר, צריך להיות אדם נאמן הקדוש ברוך הוא, ממילא, יש כל פסולים, ערל, ערל לב, בלמום, עונן וכן הלאה. אז ממילא, גם כהן שאין זו מיוחס אחריו, אז מדרבנן פוסלים אותו, כי לא יאמת לכהן כזה, או שדבר משהו יותר עקרוני. כלומר, מה פה? שאת אחרי זה כמעלה באלמה ותולו. מי שלקח את זה בצורה יותר משמעותית, זה כנראה הרייבד. הרייבד איננו לפנינו, הוא מצוטט ברמב"ן, ואני לא טועה בדף מקורות, רק חלק מזה מצוטט. הדיון שהוא דן שם, זה מקרה שגוי שבא לבת ישראל, אק ובא לבת ישראל, בגמרא יש דעות של, כאילו היום קובלנו שאק ובא בבת ישראל, אז זה יהודי גמור, ומספיק שהאם היהודייה וכן הלאה. בגמרא הסיפור הזה יותר מורכב ויותר מסובך, יש דעות שונות, בין היתר, הגמרא שם דן, האם הוא קשה לכהונה או לא, הוא אומר פה הריף ביבמות דף תדוו, חזינה נרבתה, דפסקי הלכתה, אקום ועבד, הבא בישראל ולד קשר, ולא מסיים משבד פגום, וענן מסבקלן, פגום הכוונה עשו לכהונה, וענן מסבקלן, יהיה אבי פגום או לא, מי דחזינה נגמרה, בתר שקה בתריה, דפסק, וכתה כבר הבא בת ישראל ולד קשר, ולא אמר בכלל ולד פגום, הגמרא שמה, יש סוגיה שלמה שכאמור כרגע לא נכנס אליה, האם הוולד ממזר, האם הוולד פסול, האם הוולד פגום או כשר. המסקנה היא, הלכתה רק בבת ישראל, הוולד כשר. ולא אומרים כשר אבל פגום. אז לכן הריף פה מתלבט, האם הכוונה שהוא כשר, פירושו של דבר, הוא יהודי גמור בלי שום בעיה, או שיהודי כשר, אבל פסול לכהונה. אומר מסבקלן, זהו בבראי ודם, מסתבר כקמאי, דאמר אבל פגום. אז ראי פה נוטה לחשוב, שבסופו של דבר, הוולד פסול לכהונה, שמתחיל לחפש פה ראיות לכך. אז בין היתר, עוד יש לי ראייה לדבר ראשונים, שהוולד פגום לכהונה, בדמר שמואל, עשרה כהנים עומדים ופרש אחד מהם ועל הוולד שטוקי, ומפרשין עלה שמשתקי אותו מדין כהונה. משות מין, זו מיוחס אחר ולקה. רבי יוחנן, יחי ספיר, ידידה וכתובות פרקמה, אבל ואז מוצאת את הגמרא שלנו י"ג עמוד ב', אבל בידוד אישה וביתה, דבר כל אחד שטוקי, וכמפרש רבי יוחנן, שטוקי וכשר, וכדי שמואל, על מאפל גד בשל הקהל, יקונה מי הפגום, משום אני מתחס לך אביב ותולו מידי, עד כאן דבר הרב. מה עושה פה הרייבד? הוא לוקח את הגמרא שלנו, ושל יבמות דף קוף, דהיינו שיש לי כהן כשר, אבל אני לא יודע מי הוא, אני לא יכול להתייחס כי אני לא יודע מי הוא אותו אבא, והוא מרחיב את זה מקרה שאבא הוא גוי. מבחינתו למה? כי אם אבא הוא גוי, הילד לא מתייחס אחרי אבא, אז אם הילד לא מתייחס אחרי אבא, אז זאת אומרת, גם הילד וגם הבת פסולים לכהונה. מחירות מהמקרה של אבא בלתי ידוע, כשזה קל וחומר, שאם יש אבא ידוע, אבל גוי, או מחירות שאין ייחוס, אז קל וחומר, שבקרה כזה, יש בעיה שזה לא מיוחס אחריו. שהמב"ן מצאת הרייבד, וכנראה מבין, שדת הרייבד זה דין דאורייתא. וראה שאיני שבים ידי שמואל, כבוד הרב יהיה מונח למקום כבוד, שזו שגרה גדולה מלפניו, דייקתי פה קצת, כי עכשיו, לא מפורש לגמרי, הראש מתקבל שדעתו, בדבר אפילו בדאורייתא, מחירות, הדין שזה לא מיוחס אחריו, הוא מדרבנן לגבי עשרה כהנים, ייתכן מה שהפרינציפ, את העיקרון, שהוא אפילו דאורייתא, וגם אם רק דרבנן, עדיין מדובר כמו לא באיזשהו מעלה באלמה, על מקרה שמה, אלא מדובר בעיקרון יותר רחב. עכשיו, לאור זאת, נסה לשאול את עצמנו, מה באמת העיקרון שמדובר פה? וכאן, נאמר כך, אם כמובן נבין שזה בעיקרון בסיסי ולא רק בבעיה נקודתית או איזה מעלה באלמה ושהוא כבוד האלמה, יש גם בגמרא בעצם הבחנה עקרונית בין יוחסין של ישראל ליוחסין של כהונה. ביוחסין של ישראל אני לא צריך, זה מיוחס אחריו, ולכן מסוגייתנו כשר, ולכן אקו ועבד הבא בת ישראל, אז בשביל התחתן עם ישראל, הבלת כשר לחלוטין, אבל לגבי כהונה מדובר בבעיה מהותית. עכשיו מה הבעיה? אז כאן בעצם מה שעולה מתוך הדבר זה בעצם הנקודה הבאה. ההבדל הבסיסי בין כהנים ישראלים, קדושת כהונה באופן בסיסי היא קדושה שנובעת מזה שאתה מיוחס אחרי אבותיו. לעומת זאת, קדושת ישראל באופן בסיסי הקדושה היא לא מאבותיו, אלא מזה שאדם בפני עצמו הוא יהודי כשר. שאחר ניקח רש"י בספר דברים, פסוק ממש ככה, בנים אתם מהשם אלוקיכם ובכה בכה השם לוקחם. יש הפסוק הוא ככה, דברים פרק י' פסוק א', אם אתם השם לוקחם, לא תתגודדו, תצאו כוחה ביניכם למת, כי עם קדוש אתה לשם לוקחה, ובכה בכה השם לוקחם סגולה בכל העמים. אז מכן רש"י, א', קדושת עצמך בך. כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. חוץ מזה, אתם גם בנים, דהיינו, יש גם קדושה שמגיעה להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. ואומרים, בסיסי אבל, קדושת עצמך, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. דהיינו, קדושת ישראל איננה נסמכת רק אל העבר. שהיהודי הוא בן לאבא ישראל ועוד אבא ישראל, וככה לאורך הדורות, אלא קדושה בסיסית, שהוא שייך לעם ישראל בהווה. יכול להיות פגמים. אז ממזר אסור בו בקהל, צודקה אסור בו בקהל, גם יכול להיות פסול כזה שמונעת את ההתארות שלי, בעצם זה ככה, בעצם אין פסולי קהל בישראל באופן בסיסי. פסולי קהל לא פוגמים בקדושת ישראל, כי ישראל קדושה ישראל. יש פסולים של רוב הקהל שהם קשורים בדיני חתונה או בארגון הקהל, אבל זה לא שישראל ממזר פצוד דקה וכדומה איננו פחות קדוש. כן, ישראל, אז לכן אמרו חז"ל שממזר כהן גדול קודם, ממזר כהן גדול קודם ממזר תלמיד חכם קודם כהן גדול עם הארץ. מדוע? כי כמו יש לו בעיה שפסול יוחסין, אין לו בעיה בקדושתו, קדושתו היא שלמה ומלאה, אז לכן קדושת התורה שבו יוכל להתגבר קדושת הכהונה, העובדה שממזר לא פוגע בקדושתו. וכנראה גם לגבי הדברים האחרים. לעומת זאת, בכהונה, עכשיו כמעט אם יהודי התחתן עם גוי, עם גויה, זה סיפור אחר. כי אז יוצאים עם ישראל. וכל בתוך עם ישראל, יש לה קדושת ישראל גמורה. ולכן ממזר, פצוד דקה וכדומה, חייבים כל המצוות, אין שום איסור שמותר להם, אין הנחות. אני לא בא ואומר שהוא חייב מקצת מצוות וכדומה, אלא הוא חייב בכל המצוות כולן, היות והוא יהודי גמור. אלא מבחינת הלכות קהל יש כל מיני מגבלות על כמו מהמעגלים החברתיים של הקהל. כהן לעומת זאת, קדושתו בנויה על זיקתו לעבר. כהנים בני אהרון. היות שכהנים בני אהרון, בגלל זה הם בעצם קדושים. וממילא, בכל מצב שבו כהן שלא עומד שייחוסו נפגם, הופך להיות פחות כהן. בעוד שישראל לא פחות ישראל, כי הוא שייך לעם, ממילא הוא קדוש, כהן שלמשל הוא בן חללם וכדומה, יש הרבה דעות מהגמרא ועד הראשונים והאחרונים, שחלל איננו כהן בכלל. כי אם נכנס איזשהו פגם או פסול בייחוס, ואם הוא לא פרי הבטן של אישה שוכנה לכהונה, אז איננו כבר לא כהן. עכשיו, יש בזה כמה ראיות פשוטות ביותר. אפשר להיכנס לעם ישראל. גר יכול להתגייר. למה? כי זה לא נובע בייחוס, זה קשור בזה. אם אתה שייך לעם ישראל תשע"ה, יש לך קדושת ישראל. וכן הלאה. לעומת זאת, אי אפשר להיות כהן. דרך להיות כהן זה עם אבא שלך כהן. אין שום דרך להשתדרג לדעת כהן, נראה לי זה יצא דופן בהמשך, אבל אין שום דרך להשתדרג להיות כהן חוץ לאבא שלך כהן. ולמה? כי קדושת ישראל בנויה להעובר, עם קדוש אתה להשם אלוקיך, אז אם אתה חלק מן העם, אז ברגע שאתה אומר, עמך עמי, ואלוקייך אלוקי, ממילא הקדושה, אתה מקבל את הקדושה. לעומת זאת, בכהונה, אתה יכול עד מחר בבוקר, שבטך שבטי וכן הלאה, זה לא יעזור שום דבר, כי הייחוס לא תלוי בשיוך לשבת הקודם בהעובר. כותבים מכך שכהנים בני אהרון. זאת אומרת, אולי ההוכחה הפשוטה ביותר, הבסיסית הפשוטה ביותר, גם, זה ממשך שגם סוגייתנו בעצם משדרת את אותו המסר. אם אמרתי לפני כן, שבפצוע דקה, הוא לא חסר לו בקדושה, מה חסר לו? חסר לו בסך הכל, חסר לו
אחותו התחתן, הגמרא בפרק עין וו, לגבי כהן, פצו דקה כהן, מהו בגיורת, בקשתי קאי ואסיר, או דילמה, לאו בקדושתי קאי. ושם, לגבי כהן, אני יכול לראות בזה כחיסרון בקדושתו עוד הפעם. וכמו כי קדושת הכהן היא בעצם באה עם בני אהרון הכהנים. עכשיו, כן כדאי לצטט שנייה אחת רמב"ן בפרשת אמור. אמור הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, אומר הרמב"ן שם כך, וטעם הכהנים כי מצווה שווה, וכך הזכיר הכתוב כהנים אמור, כי אמרו שהם כהני השם שותה אלוקינו, יאמר להם שיתאגו בכבוד וגדולה בעצם. טוב, בעצם נחכה עם זה, זה עוד רגע. עכשיו, אם אני לוקח מה שנאמר, אז בעצם נאמר כך, קדושת הכהונה נובעת מיותם בני כהנים, לעומת זאת קדושת ישראל בעצם יודע שאתה שחם ישראל בהווה, וממילא עכשיו יתכנו בעיות שיגרמו לך כמו להיות פסול חיתון, אבל לא תאבד בקדושתך כי אתה שייך לעם. כהונה לעומת זאת, אם אתה אין לך ייחוס שבן כהן, אתה מאבד את כהונתך. עכשיו, בא כמו שם ככה, זרעו מיוחדתה לו זו אחריו ברית כהונת עולם, בינת זרעו מיוחס אחריו ולקה, אז אם אין זרעו מיוחס אחריו, הוא מפסיק את כהן. הוא ישראל גמור, הוא משתקיע את המדין כהונה. באהב המין החושבת הגמרה, שפרשו של דבר, צריך לדעת מי אבא שלו, רובן, שמעון, לוי, אהרון, מררי, אלעזר, איתמר וכדומה. לעומת זאת, ואתה אומר, מדרבנן נקרא אסמכתא בעלמא, אבל מה זה אומר? זה אומר שמדאורייתא מספיק לדעת שהוא בן כהן. לא חייב לדעת איזה כהן, צריך לדעת שהוא בן כהן. אבל אם ניקח את הרייבד, תבין שהוא מדאורייתא, מהרייבד לדעת שהוא בן כהן, זה דאורייתא. ואם אין, הוא בכלל לא בן כהן, דהיינו, אני לא יודע אם אבא שלו גוי, אז אם אבא גוי, למרות שהאימא יהודיה, יצא שצורכי קדושת ישראל הוא יהודי, לעומת זאת הוא פגום מנימי כהונה. למה? מסיבה פשוטה. כי האומה, אחת האומה, או אני אתן מה זה אחר, אחת הפסול, הפסול אחרי האם. אז אם האמא שלו יהודיה, הוא שייך עם ישראל בהווה. השיוך לעם נקבע, או השיוך בהווה, אם הוא יהודי, שאל להורי יהודי. ויש לי רק בעיה של פסול חיתון, אז זה פסול אחרי האם. לעומת זאת, הוא לא מיוחץ. יוחס יוחים אחרי אבא. משפחותם ואת אבותם, משפחת אב כל המשפחה, אז יש בו בן אדם שהפסול שלו הולך לאמא. אז אין לו פסולים, והיות שהוא כרגע שייך לעם ישראל בהווה, כי יש לו הורי יהודי, אז לכן הוא בעצם יהודי כשר, כי הוא שייך לעם ישראל, ואוטומטית הוא לא יהודי כשר. לעומת זאת, היות שאין לו אבא יהודי, אז ליהדות זה מפריע, לכהונה זה מפריע. אם אין לו אבא כהן, העובדה שאמא שלו יהודיה וכו', לא מלא ולא מול שום דבר. אז מהרייבד, יש פה פסול כהונה, זה כמובן שהילד לא כהן, אלא גם הבת לא יכולה להתחתן עם כהן. כי הכהונה חייבת להסתמך לדעתו על רצף שהיא ייחוס. אז כאמור, מבחינת קדושת כהונה צריך ללכת אחורה לקבי מעלה, מצד שישראל לא צריך, ולכן מדורייתא זו מיוחס אחריו מחייב אותי בייחוש הכהן, לדרבנן אני אפילו צריך לדעת איזה כהן ספציפי. זה עולה מתוך דבריו, ואז אני מקבל את השטוקי. שטוקי שהוא קשר בתור יהודי, הוא פסול בתור כהן. זה שלב א'. עכשיו, כן. כן, אז נאמר ככה. אני כרגע רוצה להתמקד יותר בכהונה ופחות. הרייבן הזה מאוד בעייתי, ומהסיבה שמעשתי קודם, הגמרא מדברת על כך שהילד לא כהן. זאת אומרת, רש"י אומר פה לתרומה ולעבודה. את זה אני מבין היטב. ולא להגיד שהבת היא פסולה לכהונה בגלל זה, זו קפיצה לא מן התשומה. אבל גם הרייבן, זה לא שהוא משווה עשה כהנים לעכו. הבא שהוא משווה בן כהן לבת שאני אעשה לכהונה. אני מסכים. אני כרגע רק לא רוצה להגיע למקום הזה, למרות שזה בכלל נכון, ולכן הנפקמיר דעתי בחוקה. אבל העיקרון הוא כן חשוב. אוקיי, עכשיו אני אקח שנייה אחת הרמב״ם שמגדיר את הכהונה. בזה נסיים את הפרק הזה. אני לוקח את הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג', בשלושה קטעים נכתרו ישראל, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שמה והייתה לו זרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שמה זרוע לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שמה התורה ציווה לנו משה מורשה קריאת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויתור. מה שאני אומר זה בגלל נקודה הזאת, מלכות, בכל פחות, מלכות בצורה מסוימת, מלכות עוברת דרך שלשלת משפחתית. דהיינו, זכה בו דוד, הוא מביא את הפסוק שם, זרוע לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי, ויש כמה פרקים בתנ״ך שעוסקים בכך שדוד מדבר על זרוע, וההבטחה שתנה לו ולזרעו, בסוף פסח בשמואל, בין זה בספר תהילים אחד מקומות, כשדוד מדבר על כך שלא ולזרעו אחריו. ברמב״ם בספר מצוות, הלם שתוכל לתת לך איש זר שלא מאחיך הוא, זה לא מי שלא, לא הגוי, כל מי שלא מבית דוד. והרמב״ם משווה זרות ומלכות, זרות וכהונה. אז מלכות יורד אב, מדבן מפי בן וכו'. כהונה זכה בו אהרון, שנאמר, זרוע אחריו, ברית, כהונת עולם. זאת אומרת, תורה, אז מפה הרמב״ם, ציווה לנו. והפסוק לא אומר, שמשה קבע את התורה, אלא, תורה ציווה לנו, הכוונה בהווה. לכן, קדושת התורה, וקדושת ישראל, היא נובעת מן העובר, ציווה לנו. לעומת זאת, מורשה, ממש מורשה, זה לא שאתה מקבל, וזה עכשיו שייך לך. לעומת זאת, כהונה ומלכות, שיש מושג הזרות, בגלל שזה באמת עובר כלפי מעלה, ולא ניתן להצטרף, ולבוא ולטעום. טוב, עכשיו, כאן אני רק צריך להזכיר בהערה, רש"י בבמות דף מבית, מה שבדף מקורות, רש"י שמה את המושג הזה של זרוע אחריו, הוא מיישם גם בקדושת ישראל בצורה חלקית. רש"י שמה בבמות, הוא בא ואומר לך שלא רק לגבי כהונה, אלא גם לגבי ישראל יש ערך מוסף בזרוע מיוחס אחריו. לדעת רש"י, אם אני לא יודע מי האבא, זה פוגע בקדושה. כי רש"י, יש חיסון בקדושת ישראל, אם אדם אין לו ייחוס ודאי. זו אותו שרש"י שם, אבל מהגמרא זה לא ברור. משנייה, אני פעם כתבתי מאמר הזה בספר מאמר יבמין. רש"י אכן מושך את הגמרא שם לכיוון של כהונה, ולא מפריד ביניהם, אבל בסוגיה שם זה רחוק מאוד הכרחי, וניתן בקלות לנתק בין הסוגיה היא לסוגיה, וזה בעצם כבר שם דווקו. טוב, עכשיו נחזור לרמב״ן. אומר הרמב״ן שם בספר הזכות, והראה שנית שמיד שמואל דמברד שטוקי שמשתקי אותו בדין כהונה כבוד הרב יהי מונח במקום כבוד שזו שגגה גדולה מלפניו שתמרו שתקו מדין כהונה אלו מה שאינו עומד לוקר גם מזבח ולא שקר חלל מתראה למתים אלו אוכל תרומה וכל דיני כהונה עליו אלא שאינו אוכל מנות כהונה וביתו ניסד הכהן וכו'. אז מה הרמב"ן הרי מטפו לחלוטין בוודאי שזה לא יכול לגמי הבת וגם לגמי הבן הבן הזה הוא כהן לכל דבר חוץ לעבוד לגמי המזבח. ואז הרמב"ן מציע פה לחלק בין עבודה לגמי המזבח לבין תחומי כהונה אחרים. בריטב"א אצלנו כאן בסוגיה כתובה דף י"ג עמוד ב' פירוש מדין כהונה ממש לעבוד עבודה וכיוצא בו אבל מתרומה לא משתקין לי וסוף סוף כהן כאשר הוא וקרא נמי דמייטי והייתה לו זו אחריו ואין עבודה הוא דכתיב תביא את זו מיוחס אחריו. אז הריטב"א פה בעצם אומר אותו דבר, אני מניח בעקבות הרמב"ן שדבר הזה מתורת הרמב"ן הוא למד שהסוגיה עצמה מדברת אך ורק על כהן העובד ולא על כהנים אחרים. עכשיו זה כמובן מציף מיידית שאלה פשוטה, למה שיהיה הבדל בין כהן עובד לכהן שלא עובד? הרי או אם הוא כהן אז הוא יכול לשאת כפיים, לעלות לתורה, האמת לאכול תרומה, לעבוד במזבח. אם הוא לא כהן הוא לא יכול לא את זה ולא את זה ולא את זה ולא את זה. או שאתה כהן גמור, כי אין דבר כזה להיות חצי כהן, או אתה כהן גמור או אתה לא כהן, אז אי אפשר, אי אפשר קצת בהיריון, אי אפשר קצת כהן, או אתה כהן טוטלי, או אתה לא כהן. שהשאלה הזאת, לא אני המצאתי אותה, השאלה הזאת נמצאת בסוגיה בפרק השני, הפרק השני בסביבות של צערי אני מעריך שלא נגיע בשם היומיים יש סוגיה ארוכה לגבי הנאמנות הנדרשת לשפוך אדם לכהן. נחזור לזה בהמשך מנדר. הגמרא של כ"ה עמוד ב' אומרת כך, תקראת סוף העמוד, רבי ורבי חייא אחד אלא בן על פי אביו לכהונה ואחד אלא אח על פי אחיו ללוויה תסתם גם אלא בן על פי אביו לכהונה דתניא הרי שבא ואמר בני זה וכהנו נאמן אחילו בתרומה ולמעשה הוא אישה. אדם מגיע מעשים בכל יום, אגב אדם מגיע לקהילה חדשה, מגיע פה ליישוב משפחה חדשה, אבא אומר אני כהן והבנים שלי כהנים, אז הוא אומר רבי נאמן אחילו בתרומה ואינו נאמן עשהו אישה. אמר לו בחייה אם אתה מאמינו לאכילו בתרומה תאמינו לעשהו אישה, ואם אי אתה מאמינו לעשהו אישה לא תאמינו לאכול בתרומה. אז רב אחרי זה עונה שם באיזו תשובה אחרת, אבל השאלה הראשונה היא מאוד פשוטה, אין דבר כזה להיות כהן לתרומה ולא נישואין, או ההפך, אם אתה כהן עד הסוף כהן. בא רמב"ן ואומר פה עכשיו שם מדועות בנאמנויות, אז רבי אומר, יש בידו, אין בידו. אבל יש פה את הרמב"ן, אומר לי, אם יש עשרה כהנים, הוא פרש אחד מהם, הוא בעל, ואני יודע שכולם כהנים, הילד הזה יהיה כהן דברים מסוימים, ולא יקן עבודה, במקדש לא יכול לגשת, ולעומת זאת, שם דברים יהיה כהן גמור. וכמו הבעיה לא תהיה בנאמנות אפילו, הבעיה תהיה בעצם כהונתו. עכשיו גם הסוגיה שם בפרק השני הרמב״ם לא יכול לקבל את ההיגיון הזה של פיצול, אז הרב מסביר את כל הסוגיה שם, שמעלים מתרומה ליוחסין, בתרומה דרבנן. איך שהכל ישראל בים מסביר את כל הסוגיה של פרק השני, מדובר בתרומה דרבנן ויוחסין דאורייתא. זו שאלה שנאמרו בדרבנן כבי דאורייתא. לא עולה בדעתו שיכול להיות מצב שאדם יהיה כהן לתרומה ולא יהיה כהן לדבר אחר. אבל בגמרא זה לא הפשט, והר"ן של הפרק השני מרבה לחשוב באמת, כי במסקנתו אז יש חילוק גם בנאמנויות, וזה פשוט הגמרא שם, שאני יכול להיות כהן תרומה ולא ליוחסין וכו'. ועכשיו כאמור השאלה הזאת מהדהדת, איך יכול להיות חצי חצי? ועכשיו פה אני רוצה, פה אני צריך להוסיף שחילוק הזה אנחנו גם מוצאים אותו בעוד כמה ראשונים שנראה אותם בהמשך, איך את כהן חצי חצי? אז כאן רצו לרמב"ן שצריך לקודם, נאמר כך, באמור הקודם בני אהרון ומרת עליהם, זה פרק חפה לפסוק א', ותם הכהנים, כי במצוות אשר הם בדיני הקורבנות, יאמר אל אהרון ואל בניו, ולהזכירם בשם הכהנים, כי העניינים ההם בקורבנות ובמעלות הקודש. אבל בכלל נזיר שאתם באמת לעולם, כפי בישבו במקדש, והיא מעלה להם בעצמם. ולכך יזכיר כתוב הכהנים, לומר כי בעבור שהם כהני השם ושוטי אלוקינו, יאמר שהתנהגו כבוד גם בעצמם ולא יתאמו לעולם. הנה החיילים מוצאים מהקהל הזה. אז מה הבא שם כך? כשהתורה באה לצוות על איסור תרומת מת לכהן, אז היא לא אומרת בני אהרון, היא אומרת הכהנים בני אהרון. כי יש שתי הלכות, כי יש שני דינים ברמב"ן. יש דין אחד הכהנים, ויש דין אחר בני אהרון. שאמן פה קצת נשרף, רבן הגדול ירשה לי לומר זאת, כי בפסוקים בתחילת ויקרא כתוב בדרך כלל הכהנים בני אהרון, וזה כל הכהנים בני אהרון את הדם, ועוד כל הפסוקים שם בתחילת ספר ויקרא לכאורה מדברים גם וגם. כך שם את פרק א' בספר ויקרא, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, אז קודם המזבח סביב, ונתנו בני אהרון הכהן אש המזבח, וכו' בני אהרון הכהנים את הנתחים, וכו'. אז יש גם וגם. אבל מה שנכון, שבפרשיות הקורבנות, כאילו, לא איך החץ ראשון של ספר ויקרא, כל זה מדובר כהנים בני אהרון. בני אהרון וככבים שם. לעומת זאת, כל האחרים, אנחנו בדרך כלל נמצא כהנים. למשל, אני אקח פסוקים בספר דברים. אני פה בדברים נדחית, למשל. לא יהיה לכהנים הלווים כושב ידיחי מנחם ישראל, ישראל שאנחנו תורי חילו. וזה משפט הכהנים מת העם. או לאחר מכן ניקח מסוף ספר דברים, אוקיי, ובאת הכהנים הלווים ולשווה אשר יהיה בימים ההם, ודרשת וגיד לך דבר המשפט, וכו' וכו'. זאת אומרת, הרמב"ן צריך לגמרי שביטוי כהנים איננו מופיע, שביטוי בני אהרון בעצם נעלם כשיוצאים מפרשיות המשכן, לעומת זאת, הכהנים ממשיך לעבוד גם בהמשך. אז מה אומר ככה? שיש קדושה אחת שהיא קדושת בני אהרון, ויש קדושה אחרת שהיא קדושת כהנים. בלשונו, במצוות נראה קורבנות יומה לאהרון ולבניו. ולהסכם בשם כהנים. אז כמו נמתן את זה. כן, יומה כהנים, אבל גם יומה בני אהרון. בני אהרון שם זה העיקרון הבולט. כי נראה בקורבנות מעט הקודש. אבל בכאן יזיר שיתמו באמת לעולם, ומעלה להם בעצמם. זה לא בגלל שהם בניו של אהרון, אלא מעלה להם בעצמם. עכשיו, אז זה בא, כליכם דם, ומצטט הרמב"ן הזה שם על אתר. כתב הרמב"ן זה בזה הלשון וכולי, וכוונת רב הקדושים נראה, דיני בכהנים בני אהרון יש שני קדושות. א', הקדושה באה מכוח האבות שהם בני אהרון, וב', ושהם עצמם כהנים. וכיוון שבני אהרון הם גם כהנים, ויש להם קדושה עצמית גם כן. והסביר לנו בן הקדוש זה הדניין זה, ששרה תורה תומת כהנים, אינו בת של בני אהרון, ותם, אוקיי וכולי, איסור תורת כהנים, פני שהם כהנים, וזה מוכרח מאוד. אוקיי, עכשיו הוא פונה פה מערכה ארוכה ושלמה, שבו גם תורד שיתכן מצב של בן אהרון ולא את כהן. אם יש הזמן, נצא את זה בהמשך. אבל העיקרון הזה שיש שני מקום של קדושה, זו בעצם טענתו. בעקבות הרמב"ן, הוא צודק שזה די משתמם ברמב"ן כבר, אבל כאן יזהו שיתמו באמת לעולם, כפי בישבו במקדש, והיא מעלה להם בעצמם. זה לא נובע מהעובדה שהם במקדש, אלא מעלה בעצמם. מה שמל אומר, יש, עכשיו, אחריכן מסביר, קדושה אחת מהאבות, וקדושה אחרת מעצמך. אבל בעצם, הרבן אומר יותר מזה, בעצם יש קדושה אחת, שהיא נובעת מהיותך משרת במקדש, וקדושה שנייה שהיא תלושה מזה. עכשיו, הנושא הזה נדון באחר באחרונים, ומי שבשוב זוכים השבוע שמע את זה, והתנצלתי בזה הרגע בפניו. באחרונים הנושא הזה מככב בהרחבה. מי שרוצה לראות, יש שתי מאמרים של אבטבורי, ואלון שבות 100, ואלון שבות 150, שמטפל בנושא הזה בהרחבה, עם כל ההפניות הנדרשות. בקיצור, על מקצה המסדג, מה שאנחנו טוענים זה כך. יש קדושה אחת לכהן, מייתו קדושתו, ונחזור זה עוד מעט. ויש קדושה אחרת, מיותו משרת השם. למשל, ברמב״ם, איפה נמצא הלכות כהנים? בהלכות כלי המקדש. ואת הכהן הוא סוג של כלי שרת. ויש הרבה מאוד הלכות במקדש שמחייבות כהן בכהונו, כוונה עם בגדי כהונה, וצריך, הוא כשם שבגדי כהונה הם חלק מצוות המקדש, הוא כלי שרת, כך הם כהנים. בעצם, הכהן, קדושתו נובעת מכך שהוא מהצוות של המקדש, כמו שיש כהנים שייכים למקדש, אז ככה גם הכהן הוא בעצם שייך למקדש. בבית אחרת, הוא לא שלוח ידידה, הוא שלוח ידי לחמנה. כמו שחייל הוא במחות רכוש צהר, אז הכהן הוא רכוש המקדש. והוא שייך למקדש, ומזה כשאתו נובעת. בצנאי אחד, שהוא בתפקיד. קירי, שהוא בגדי כהונה. כי אז הוא כהן העובד. בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם. אז קדושתו ככהן העובד, היא נובעת, היא בעצם הופכת כאמור חפצה של כלי שרת במרכאות, וניתן להדגים את זה למשל, הדינים של שמאל וימין, והעובדה שצריך להתייחף, כל זה מתקשר למערכת הזאת, וכאמור, המשך יבוא בימי חמישי בלי נדר. עכשיו, יש דוגמה אחת בולטת ששווה להדגים פה, וזה משל שם הגמרא עצמה, בומזת ההבחרה של הרמב"ן. למרות שלא מצטט אותה. יש ספק שהמשנה מלך כבר העלה, ולאחר מכן מנחת חינוך ועוד אחרים, האם אישה כהנת נחשבת כהן או לא. במשנה בקידושין, סמיכות, תנופות, הזעות, קבלות וכולי, הכתרות, כשפסולו אומרת נשים, נשים פטורות מזה. זה קידוש נפלא מדבר. אומרת הגמרא, למה בני אהרון ולא בנות אהרון? ככה הסדרה שמה שדיני. בימים האחרונים, כאמור, המשנה מלך, זה שפתח לדיון, אם אני טועה שבני אהרון ולא בנות אהרון אומר שהן בכלל לא כהנות, איסור זר. אישה שלא במקדש תהיה חייבת מיתה בדין זר, מיתה בדי שמיים. או שלא, היא כהנת, אלא שהיא לא אמורה לעבוד. אז יאללה, איסור עשה אולי. אבל היא לא זרה. כי בסך הכל, אז כמו שבעל מום לא עובד, כמו שעונן לא עובד, וכמו שיושב לא עובד, אז כך גם האישה לא עובד. אבל היא כהנת לכל דבר. באחרונים יש איזה... כאמור, התלבטות לא מבוטלת. ניקח שנייה אחת את הרמב״ם לפני הגמרא. ברמב״ם מצא שאלה מחליפה. לכאורה זה מפורש שחור גבי לבן. כרמב״ם כותב, וכבר מנחת חינוך מעיר את הנקודה הזאת, כי מי שהולך מסתפק, הוא לא פותח רמב״ם. דבר שקצת מוזר. זר שבא במקדש על אותו פסולה וחייב מיתה בידי שמיים, שנאמר וזר כאב יומת, איזה הוא זר, כל שאינו מזרע אהרון הזכרים, שנאמר ואחו בני אהרון וכתירו בני אהרון, בני אהרון ולא בנות אהרון. אז למה פה שחור לגבי לבן? מצד שני אני פותח לכל ביקורים פרק א', כמו שהרמב״ם, הנה למדת שהמתנות שיתנים לנקבות כזכרים חמש מתנות, ומינה את אומר ששיד הגז ניתן לכהנות, שלא ראשית לקחת השכב יצטרף שגז אחד תיתן לו, מה ראשית הגז ניתן לנקבות כזכרים חמש תגז, אומר שכהנות זוכות מתנות כהונה, הוא חוזר זה פרק ת' על החכף, בצורה קצת יותר חזקה, הכהנת, אוכלת המתנות אף פי שנושא ישראל ולא עוד אלא בא לכם מתנות בגלל אשתו אבל חללה אינה אוכלת שאין חללים בכלל כהנים יש כהנת ויש חללה חללה היא לא, לא כהנת, היא לא אוכלת לעומת זאת כהנת היא כן כהנת, היא אוכלת במילים אחרות אם אתה אוכל אתה כהן ואם אני קורא לך כהנת כי את כהנת אז בכל דעת מקדש הוא כותב איזה הוא זר כל שינו מזרע אהרון הזכרים ובכל ביקורים זה לא כזה כהנות, כהנות, כהנות אין שום בעיה עם זה אז מה העניין? אז ברקע הדברים צריך מה בחולי מה בחולי דף קוף למד א' אז קוף למד א' עמוד ב' למטה אולה הביאה את מתנת לכהנת. אולה אני רוצה למתנות כהונה לכהנות. אית ורבה לאולה, מנחת כהנת נאכלת, מנחת אינה נאכלת, עדים כזכור, כל מנחת כהן כלית תהיה לא תוקטר, פסוק מפורש בתורה פרשת צו, שמנחת כהן נשרפת ואיננה נאכלת. אז שואל כתוב במשנה בסוטה, שמנחת כהנת נאכלת, מחירות היא לא כהן כי מנחת כהן איננה נאכלת ונשרפת היא אמרת כהן אפילו כהנת וכתיב לך מנחת כהן כלית תהיה לא תאכל בקיצור אני הוכיח לך מהדין של מנחה שכהנת איננה כהן אלא זרה אמר לו רבי מתונח ומתותה מנח אהרון הוא בנה פתאום בפרשה מה את אומרת? אתה לא מעט הרבה לתורה אם היית אומרת רמן התורה, היית מכיר את הרמן הזה פרשת אמור, והיית יודע שיש הבדל בין בני אהרון לבין כהנים, לגבי מנחה, או לגבי קודשים, אנחנו מדברים על בני אהרון, וזו אותה מנחה, עקב אותה בני אהרון, לגבי קודשים, כל תחילת ספר ויקרא, עוסקים בבני אהרון. לעומת זאת, לגבי מתנות כהונה, שזה מופיע בספר דברים, בקשר להכנת הארץ, וזה חולין גמורים מדובר שמה, אז שמה אני מדבר כהן, אפילו כהן. מחיות, הביטוי כהנים כולל כהנות. הביטוי בני אהרון לא כולל כהנות. משחק גמרא, תראו בשביל תן הכהן לא כהנת, דבר, איזה בן יעקב תן הכהן אפילו כהנת, רב כאן אחד בשביל אשתו, פאפ אחד בשביל אשתו, רב ים אחד בשביל אשתו, ודבר אבן אחד בשביל אשתו, ואומרת הגמרא, איך תקע בתי דאולה? מסקנת הגמרא, וזה העם המסתמך כמובן, מסקנת הגמרא שאדם מוכר בשביל אשתו. זאת אומרת שבלכות מתנות כהונה, אישה היא כהן. יש כהנות, ואפילו אפשר להרוויח, הבעל יכול לאכול בגלל אשתו. לעומת זאת, בהלכות המקדש לא. זה מסתמך על הבחנה בני אהרון מתונך. בני אהרון כתובים בפרשה, שזה שאומר רמב״ם, פרק ט' הלכה במקדש, בגלל מקדש. המה שמדבר, אדם שרוצה לעבוד במקדש, זר שעבד במקדש לא פסולה, איזה הוא זר? כל שם זה אהרון הזכרים. במחירות, לגבי המקדש, כהנות הן לא כהנים, הן זרות. לגבי גבולים, הם כהנות. עכשיו למה? כי כמו קדושת הכהן הוא כפול וקידשתו כדכן לוקח ומקריב קדוש ילך, אז יש קדושה שנובעת מהיותו עובד במקדש, או כפי שאני קודם, מהיותו בעצם חלק מהצוות של המקדש. הקדושה הזו בתור כהן העובד הוא בעצם בתור סוג כמעט של כלי שרת. לעומת זאת יש קדושה אחרת, וזה מאותו בעם ישראל. מי שיפתח את פרשת במדבר, פרשת נשוא, פרשת פנחס, יראה שמה שלוקחים את הכהנים ומקדשים אותם מתוך בני ישראל, ולוקחים אותם להיות בפרשת קורח, נראה אותם מסביב המקדש. אבל מי שיקרא את תחילת פרשת נשוא למשל, וידבר השם משה לאמור, ואני הנה לקחת הלווים מתוך בני ישראל, תחת כל וכל פתח בני ישראל, והיו לי הלוויים, וכו'. פקוד בן הלווי בית אבותם ומשפחותם, ולאחר מכן, נשאת ראש בני קהת מתוך בני הלווי ומשפחותם בית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה, בן 50 כל בעל הצבא לעשות מלאכה באוהל מועד, זאת על בני קהת באוהל מועד, קודש הקודשים, ודילגתי פה, ואחרי זה נשאות ראש בני גרשון, אחרי זה נשאות ראש בני מררי. יש רמה אחת שבו הכהן הוא עובד במקדש, וזה הזווית של ספר ויקרא. לפי השנייה, קדושת הכהונה היא קדושת ישראל גבוהה יותר. קדושת ישראל בנויה ממעגלים מעגלים. אנחנו מדברים על קדושה משולשת, אז יש מעגלים בתוך קדושת ישראל. יש מעגל של ישראל, יש מעגל של לוי, יש מעגל של כהן. אז כמו שהמשנה בכלים מתחילה, עשר קדושות הן לגבי ארץ ישראל והמקדש, יש גם שלוש, אם לא יותר, לגבי כהונה. שגם מדבר על כהן גדול אחר מכן, כשמדבר על כהן משוח שלא כהן גדול, ואפשר לפחות לדבר על רמות שונות גם בתוך קדושת האדם. ממילא אומר עכשיו, עוד יש קדושה שנייה שהיא נובעת משקונים פשוט השפיץ שם ישראל. הם הרמה הגבוהה ביותר של קדושת ישראל. בעברית אחרת, כשאני בא ואומר, נשאות ראש בני קהת, זאת עבדת בני קהת באוהל מועד, זה לא בשביל אוהל מועד, זה בשביל, כמו שנפתלי או זבולון הולכים לצבא בגיל 20, אז קהת הולך לצבא בגיל 30, אבל הוא הולך לצבא. דהיינו שלוחי דידן, וכזכור בגמרא יש בשני מקומות מדובר האם יש האם הכהנים הני כהני שלוחי דרחמן או שלוחי דידן, מקום אחד בקידושין, מקום שני בנדרים, וכבר מגיע מסקנות חלוקות. אז במקום לומר שזה מקום לסוגיות או שני מסורות שונות כפי שתוספות שם טוענים, שמה שני הדברים נכונים. מצד בני אהרון כשאת המקדש, אזי הכהנים הם שלוחי דרחמנה. מצד היותם נשאו את ראש בני קהת, מצד היותם הראשים או קדושת ישראל הטובה ביותר והראויה ביותר, אז משלוחי דידן. אז מצד אחד הוא מייצג אותי כלפי הקדוש ברוך הוא, מצד שני הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא כלפי, אגב, מי שחבש דוגמה לזה, גם הנביא אותו דבר. הנביא לפעמים מייצג אותנו כלפי שמיה, כי מייצג את הקדוש ברוך הוא כלפינו. וגם הכהן, אגב, בסוגיים אולי גם המלך. עכשיו נחזור לדידן. במה שכריכם בטוען, או בסיס הרמב"ן, ששתי הקדושות הללו הן יושבות על ביטוי בני אהרון לעומת כהנים, ואז הקדושה שהכהן בתו עם ישראל הוא לא מצריך ייחוס כלפי מעלה. וזה גם הגיוני, כי אם קדושת ישראל היא קדושה בהווה, כי אתה שייך לעם ישראל בהווה, קדושת עצמך, אז אם רש"י אומר שם פרשת ראה קדושת עצמך בך, אז אומר הרמב"ם פרשת אמור, והיא מעלה להם בעצמם, הכהנים כבתור קדושת ישראל גבוהה יותר, זה בהווה. אז אם אתה כהן, דהיינו שלא נזרקת החוצה, אתה נחשב, באמת, קדושתך היא לא מהייחוס, קדושתך היא מהיותך שייך לעם ישראל בהווה, ואתה שייך לעם ישראל, התקן של כהן, כמו שמישהו אחר שייך לתקן של לוי, וכמו שמישהו אחר שייך לתקן של תמיד חכם או מה שלא יהיה, אז יש תקן של כהן. לעומת זאת, במקדש, הקדושה נובעת מהארון. למה? אז קודם כל ככה, כתוב בני אהרון, שנית, יכול להיות שזה קשור בכך שהייתה שם משיכה. זאת אומרת, אהרון נמשך בשמן הרי, לאחר מכן בניו, אהרון ובניו נמשכו בשעתו, לאחר מכן אין משיכה לדורות, ייתכן שהמנת להתקדש צריך איזשהו זיקה וחיבור למשיכה המקרית. משהו מופיע שבספרו בית ישי בונה הזה בהרחבה, מצטט ספרי אחד מאוד מעניין בהקשר הזה. בין אם זה כך ובין אם לא, צריך לומר ככה, קדושת כהן העובד היא בעצם בנויה על הקדושה של זרעו מיוחס אחריו. והייתה לו זו אחריו ברית כהונת עולם, הכהונה הזאת, תחת שקנה ללוקיו, הכהונה הזאת היא קשורה למקדש וקווי מעלה. הכהונה של יותר עם ישראל היא בהווה. עכשיו נחזור לרמב"ן. אז יש לי כהן שהוא כהן בטוח, אין בו פגם. תראים, עשרה כהנים, אחד מהם הוא האבא, לא ידוע מי. אז מהרמב"ן, לגבי ייחוסו, הוא קשה לגמרי. הוא כהן. שבו קשה לגמרי כבר כהן. לא יודע, רמב"ן, עשרה כהנים, עדית לשמואל. עשרה כהנים פרש אחד מהם הוא בעל, אז אותו אחד שפרש, אותו אחד שנולד, סליחה, הוא אוכל תרומה, הוא ללד תורה, הוא נושא את כפיו וכו'. למה? כי אין פגם בקדושה שלו, אם אין פגם בקדושה אז הוא כהן, בהווה, למרות שלא מיוחס. לעומת זאת, אותו אחד ימצא לעבוד המקדש, כשגידו לו, אולי אתה כהן, אבל אתה לא בן אהרון. כי היום שאתה לא מיוחס אחריו, עמד את בן אהרון צריך ייחוס אחריו, אם מדאורייתא אם מדרבנן, תלוי כבר גם איזה סוג של ייחוס. ואז, מזה, בעצם אי אפשר להיות חצי כהן, אבל קדושת כהונה היא כפולה, כאילו אם ניקח את הצדוש שם מהכניכם בשוב, בכהנים ביארון יש שני קדושות, אז אתה יכול לקבל אחד ולא את השני. אגב, הוא טוען שם, ואני רק אזכיר זאת ולא אכנס לזה, מי שרוצה שאם את זה לבדו, אם אהוב מיכאל, תיקחו את ה... הוא כהן כך, הוא כותב שיכול להיות בן אהרון שלא כהן. הייתכן? הוא מכן. חלל. יש בגמרא דין נורא מוזר. חללים הם לא כהנים, ואף בכן, אם הוא עבד, אז בדיעבד עבודתו כשרה. ולמה? עכשיו, מי שרוצה להתעניין בזה, אני מפתיע למאמר של טבורי, שמשהו פעם בענות של 150, אבל מה שכחם זה טוען, והוא טוען זה בהרחבה אחר כך, שחללים הם בני אהרון שלא כהנים. כי קדושת כהונתם בהווה חוללה, אבל הם עדיין זרע אהרון. אז לכן הוא יכול לעבוד את קדש, אבל הוא לא יקבל עבודת כהונה. כי הכהנת יכולה לקבל עבודת כהונה ולא עבודת המקדש, אז החלל יכול לעבוד במקדש, היות והוא זרע אהרון, למרות שלא כהן ולא יקבל עבודת כהונה וכו'. טוב, זה... הצעה מעניינת, לא חפה מבעיות או מקושיות, אז לכן אני כרגע משאיר זאת בצד. אולי מתוך כל זה, אז יש לנו כן, קדושת כהונה שקשור בייחוס, אבל היא אך ורק לגבי המקדש. וזה מה שבצורה מתוך הרמב"ן, שמה והריטב"א אצלנו. עכשיו נראה עוד כמה דוגמאות לכך. שאלתי קודם לגבי, או הצטעתי קודם את הגמרא ב... פרק השני חבדלת חפהי וכמחלוקת רחייה ורבי אם מעלים מתורה ליוחסין או לא ומחלוקת הרמב״ם והר"ן איך להבין את זה עכשיו פה זה אותו עיקרון רק מוקצן כי בדבר שם שיש עד אחד יש לי עד אחד אז השאלה האם הוא יכול להיות מתורה ליוחסין אז בא הרמב״ם מה נפשך אם עד אחד נאמן נאמן לשניהם אם אין לך לא נאמן, לא נאמן לשניהם. וזה גם הטענה כמובן שרבי חייא שם בחפי עמוד ב'. למה זה הר"ן לא מתרגש מזה, וגם רבי כנראה שלא. עכשיו, למה? אז אפשר לדבר פה במונחים של דבר שברווה, ואני שם את זה כרגע בצד. אפשר גם לדבר פה במונחים שלנו היום. עד אחד מעמדו בעייתי. לכל הפחות, יש שם פחות אמינות מאשר שני עדים. בין אם תאמרו כאותם האחרונים שזה רק נאמנות בעלמא ולא עדות, ובין אם תאמרו שזה עדות, אבל עדות חלשה יותר. בסופו של דבר, העדות של עד אחד היא פחות עדות מאשר שני עדים. ואיפה הפגם המרכזי שלה? הפגם המרכזי שלה הוא בנקודת הוודאות. עד אחד עקרונית הוא כשר. אלא... ניתן להכחשה. זה הכלל בגמר בקידוש של הסמכי, התייחד בהכחשה עליו כלום הוא. למה? אז מאוד פשוט. עקרונית אני מאמין על ידך. הוא טועד. אני אומר, הוא תיעד את המקרה. אבל, תמיד קיים חשש, אולי תמיד הוא סובייקטיבי לאובייקטיבי, אולי העד אחד ראה את זה בצורה, נקרא זה מיוחדת וייחודית, הוא רואה את מה שרואים פה, לא רואים משם, דרך העיניים שלו רואים את הכל בצורה מוזרה משהו. בתמיד לחשש, אולי ההיה שלו היא לא אובייקטיבית, אלא היא נגועה בתפיסות שלו. וממילא, אני מאמין לו, כי מסתום אדם רגיל, הוא נורמלי, והוא רואה את הדברים כמו שכל האחרים. ואבא ביכן, אני יכול להכחיש אותו. כי אני אומר, לא נכון, אתה רואה את הדברים בצורה מוזרה. אם יש שני עדים, אני יכול להצליב אותם. אז מה ששניים נותן פני אחד, זה יתר ודאות. השני מוודא מה שהראשון אמר. ואת הראשון, הוא סיפר מה שהיה, אבל אני יכול להגיד, אני מכחיש אותך. השני, כי יש סימן שאלה. אם יש שניים, כבר אין סימני שאלה יותר. אז עכשיו, אם אני צריך תרומה, אני בעצם צריך לקבוע שהוא כהן בהווה. כלומר, אם יעידו שיש פסול, זה בעיה. אבל אם יש לי עדות שהיא אמינה, חשוב לציין, עד אחד אמין, אין כי מכחישים אותו. בין זה נאמר באיזה עדות, יש לי כבר עדות שבאדם הזה הוא כהן, אז אני מאמין לו. אבל אין לי ודאות. אז אם אני מחפש... עכשיו, פה צריך סביב עוד נקודה אחת. אם אני מדבר בהווה, הוודאות פה היא לא קריטית. אני מדבר כלי העבר כן. מושג היוחסין כולל בהגדרתו ודאות. זה בעצם המושג שמעלה עשו ביוחסין. מה זה מעלה עשו ביוחסין? בחצי משפט, וזה נדע משהו היומיים אני מניח. מה עשו ביוחסין אומר? לא עושה איזה מעלה בעלמה. מעלה עשו ביוחסין אומר שאין ספקות. אתה לא רוצה לסמוך על אחת ספקות הרגילים, כגון החזקה, כגון רוב וכדומה, אתה רוצה ודאות. מה עשו ביוחסין? זה במשפט אחד. זה בעצם מעבר מספק שמותר להיעדר ספק. אני משדרג את זה מספק לוודאי. ולמה ביוחסין דווקא? כי מושג הייחוס, בעצם הגדרתו מניח ודאות. למה יוחסין זה קטגוריה חברתית? זה לא רק, זה לא רק שאלה אובייקטיבית, זה שאלה איך האדם נתפס בעיני החברה. על כל פנים, נשאר פה בקוין ולא נתפרס לי"ג עמוד א', או י"ד עמוד א', אם אני רוצה שהכוין יהיה מיוחס כפי מעלה, אני דורש שיהיה את הוודאות. בגלל שכמושג הייחוס, שעליו אני צריך לבנות את קדושת כהונתו, מושג הייחוס דורש ודאות. לעומת זאת, אם אני צריך לחשוט אותו בעובר, מספיק לדאוג שאין בעיות. אז עד אחד, כל עוד הוא לא מוכחש, מספיק טוב לומר שאין בעיות. הוא לא יכול לתת את הוודאות הנצרכת בשאלות בשם הדורות. הוודאות הזאת, שני עדים ייתנו. אז אומר רבי, בשביל לאכול בתרומה, עד אחד הוא מספיק טוב. אבל לא בשביל לאכול בתרומה, בשביל לתת את הוודאות של שני עדים, בשביל זה אני צריך, תראה, ודאות שהייחוס כפי מעלה, זה צריך שני עדים. אז כמו זה כבר הרבה יותר מחליק לכת, כי אנחנו מדברים כבר על תוספת ודאות, כשיש איזשהו ידע ראשוני. אבל זה עכשיו הביא אותי לשתי גמות נוספות, שגם כן אותו עיקרון. בגמרא בקידושין דף עין, דף עין תת, הגמרא דנה שם לגבי האם נסמוך על חזקה לגבי ייחוס. וכמו זה דברים שקוראים כל הזמן, זה מעשים בכל יום בעצם. מי שיצאו אשתו מדת הים, הוא באו באשתו ובניו, ומר אישה זו שיצאו מדת הים, הרי אשתי ואלו בניה, אין צריך לראיה. כל אם מישהו מחר בבוקר נושא לשליחות, וחוזר עם קלה, או יותר אנחנו חוזר עם אישה וילדים, אחרי 20 שנה בשליחות, אז אנחנו מאמינים לו. זאת אומרת, הוא בא ומעיד, זו אשתי, זה הילדים שלי, ובשביל הגמרא שם, ביקוחים אחריה. זאת אומרת, אם הוא בא, אם מגיע פה מחר בוקר, מגיע עולה חדש לפה, מתיישב בדירה, כל בוקר לוקח את הילדים לגן, או אשתו לוקח את הילדים לגן, הוא ואשתו חיים כבעל ואישה, ומנהלים אורח חיים, זוגים, משפחתי וכולי, הם נאמנים. יש להם נאמנות, ודיינו. בשביל הגמרא, סומכים על החזקות. אמר יש לקיש, סוף אין תת עמוד ב', לא שן על בקודשי הגבול, וביוחסין לא, ויוחסין אפילו ליוחסין. עכשיו מה המחלוקת? לדעת וביוחסין זה ודאי גמור. זה ודאי, שאנן צדה, סומך על זה. לדעת ויש לקיש, זה לא ודאי, זה חזקה, אבל אין ידע ודאי. אם לא ידע ודאי, אז גם הוא היה מסכים שסופים תרומה. אז זה ספק, או זה רוב, זה הנהגה, זה בירור חלקי, זה לא ודאי. עכשיו, מה זה לקודשי הגבול כן, יוחסין לא? אז תוספות יש שיטה אחרת שכרגע אני שם אותה בצד, אבל תוספות מסבירים ברש"י שמדובר כשיכול תרומה נאמן, אבל לא יכול למקדש. כשהתוספות שמה, פרש הקונטרס וליוחסין, כגון להיות משמש בנו, גם המזבח לא מהמן. אז עוד פעם, הוא נאמן אחרי התרומה ועד התורה וסד כפיים, הוא לא נאמן לעבוד במקדש. כי שוב, המחזקה נותנת רמה מסוימת של ידע, אבל לא ודאות. ולכן, הגמרא אומרת שם שדעת ריש לקיש לא סופים תרומה ולא סוקלים, אז אותו דבר, גם לא נותנים לגשת למזבח. עכשיו, תוספות פה מסבירים אחרת, אבל בדף עין וב באותו פרק מדובר שמה במשנה שנושא אישה כהנת צריך לבדוק אחרי ארבע אמהות, כי צריך לבדוק ארבע סבתות משדה שייחוס וודאי. עכשיו אומרים שהתוספות פרש בקונטרס שהוא חשש ממזהירות, ואז זה הם חולקים כי מסתומה הוא קשר ולקדושת ישראל מספיק מסתומה, לא צריך הוכחה, מספיק כל, אותו, לא, כל אדם מוחזק ישראל והוא לא מתנהל ואין פסול ידוע הוא קשר, וכן אפילו ממזר ודאי ולא ממזר ספק. אבל מה מטוס, מה כן? רבינו תם כתב בספר ישר, אתה צריך לבדוק, היינו דווקא הכשיר בניהם לעבודה, אינמי להכשיר עצמו לעבודה, ואחרו ביטוין צריך בדיקה, ואז מפנה אותו לכתובות דף חב ד'. זאת אומרת, גם פה יש לי שאלה, אני יכול להסתכל בעובר, דהיינו, אני רואה את הבחורה שמצאת איתה, והיא, לא ידעו לי שיש לה בעיה, אני יכול לבדוק הסבתות, דהיינו לבדוק דורות עברו. איפה אני צריך לדורות עברו? קדושה מזבח. א', כי קדושת המזבח כאמור זה קדושה של הקווי מעלה. ב', ושם צריך ודאות. לעומת זאת, פה מספיק שאני לא ידוע, כל לא ידוע לי בעיה, אז מספיק טוב, לא קדושה מזבח. אז מה שהמבן טוען שם ביבמות, הרדווה אצלנו, אז מוציא את העיקרון הזה בסוגיה בפרק השני, לגבי עד אחד, עד שניים, ואני מתואר ליורסים. מוצאים את זה בקידוש עין תת, לגבי כוחים אחריה. מוצאים את זה בקידוש עין וב, לגבי בדיקת הסבתות. עכשיו, השלטתי על האחי, נחזור ונפתור בעיה שבעצם מרחב בסוגייתנו. וכוונתי לבעיה שאם חזקת האם מועילה לבת או לא. אצלנו מחלוקת, אם חזקת האם מועילה לבת, או שחזקת האם לא מועילה לבת. בחצי משפט, אם חזקה היא בירור, אז ברור לחלוטין ב-200%, אם חזקה מבררת, חזקת האם מועילה לבת. כי אם אני יודע שאם הכשרה, אני גם יודע שהבת כשרה. אם חזקה עניין המבררת, היא רק אומרת לי מה לעשות שאני לא יודע מה לעשות, או מה לעשות בספק, בעברית האחרונים, אם זאת הנהגה, אז אני יכול לומר שבכל זאת מותר להשתמש בכלל האצבע הזה גם אמא גם לבת. אני יכול לומר לא, לאמא כן, לבת לא. וזה המחלוקת, ואני מניע שטופל בה, טופל או יטופל בה שום היומי. עכשיו, הכל טוב ויפה. יש רש"י במסכת קידוש של הסמך וב, שבו רש"י אומר שבסיפור של ינאי המלך חזקת האם לא הועילה לבן שלה. הגמרא אומרת שמה שתרי ותרי נספק כמובן, וינאי המלך גילו שיש שם תרי ותרי, אז אם אלה פיקפקו על הניחוש שלו ומשם כל הבלגן שהגמרא מתארת שם. עכשיו שואל רש"י, רגע, אם יש תרי ותרי, היו אומרים אמו נשבית במודיעין בתרי ותרי, אז אומר רש"י, אבל יש לי משהו חזקת כשרות. אז אם יש לי משהו חזקת כשרות, אולי אפילו חזקת בתולה גם כן, אולי גם חזקת הגוף, ולכל פחות חזקת כשרות, אז היא כשרה מדין חזקה, אז למה שלא יקשר מדין חזקה? אז הוא אומר רש"י, חזקת אמא של ינאי לא מועילה לינאי. ינאי צריך חזקה, זה תרי ותרי, ספק הדאורייתא, ולכן הוא בעצם לא כהן, לעומת האמא שלו, שהיא יש לה חזקה והכל בסדר. זה רש"י שם. דעקה, רש"י זה עומד בסתירה חזיתית, מגמרא בדף חווה אצלנו, בדף למד בית והבאתרה. ששם הגמרא אומרת שאם יש לך תרי ותרי, חזקת האבא מועיל לבן שלו. המקרה בקרה קצת מסובך, יש, הוא מוחזק במבוע דעי די כהן, ודווקא קלה שהוא לא כהן, ובעד אחד שהוא כן כהן, ובא מרד שני עדים שהוא לא כהן, ועוד עת שהוא כן כהן, בקיצור מרת יויו שלם, אבל זו של דבר, אנא נחתיר, אנא מסכינן, ובסופו של דבר, יש איזה happy end, והחזקה של אבא מועילה לבן להיות כהן, והוא עולה ראשון לתורה. עכשיו, אז אם אלה, רשי בקידושין, נסתר חזיתית על ידי מה שם בדף חבר אצלנו. אומרת, לגבי סוגייתנו, חצי בעיה. בסוגייתנו, אז מחלוקת. אז אפשר לומר, כמו שהרש אומר, רש בקידושין, לפי זהיר, נדמה, לפי המאן דאמר, שחזקת האל, וזה, סליחה. מדרש בקידושין, לפי המאן דאמר, שמאן דמכשיר בה, לא מכשיר בביתה. אז רש ישם הבחר צד בוויכוח. אבל, לגבי חבב, הוא סותר את עצמו חזיתית. עכשיו יש כמה דרכים לנסות לענות על השאלה הזאת, דרך אחת שבשור מי שעשיתי נחפש הבדלים בטיב החזקה, חזקה עם ראיותה, חזקה בלי ראיותה וכדומה. כרגע נשים את זה בצד, כרגע אני לא נכנס לשאלות אם החזקות חזקות שונות, אלא פשוט מאוד בדף חבב אצלנו מדובר לא על עבודה במקדש, אלא מדובר המנד יכול תרומה לתת תורה וכדומה. שנייה אחת. הדיון שמתחיל ברקע המשנה של דף חב ב' סליחה של תפחבקים עמוד בית בידום אין מהי מקונה על פי עד אחד וחגמה מסבר אחר כך כמני כי בית אבא, בידו בנן, בימים נטועה ליוחסין כמפלגי. כן, עכשיו, בכל אופן, בגמרא של דף חבב, אז בכל אופן, איתנו קימתא, מדובר שמכהן אחרי התרומה, מדובר שמכהן שלא רוצה לעבור. בגמרא בקידושין, אז זה מאוד ברור מה קורה שם. הוא לוקח את הציץ, והוא אומר, כן, אני בציץ שבין עיניך. בבית אחרת, הוא רוצה להיות כהן עובד. עכשיו, למה הוא יכול לקחת ציץ בבר ירדן? יש שם דיון, יש שם תוספות, יש שם רמב"ן. האם זה לגיטימי, לא לגיטימי מה שעושה עם הציץ? אבל בכל אופן, ימה יש שם מתלבש עם בגדי כהונה, כמו כהן העובד. אז זה מלא, מאוד פשוט. והם אומרים לו, אם אתה רוצה, לו היה בא לשאול לגבי תרומה, לו היה לשאול לגבי נשיאת כפיים, אז הם אומרים לו, נכון, חזקת האבא שלך או חזקת האמא שלך מועילים בשבילך, אבל הקיימנם בצית שבין עיניך רוצים, מה רוצים? רוצים שהכהן העובד, רוצים שיכירו בו בתור כהן העובד, וזה גם בו רוצים לחבר שם כהונה ומלוכה, וכהונה הכוונה כהונה גדולה וכהונה במקדש. אז כנגד גישה כזאת שבו זה כהן עובד, אז אומר רשי, חזקת האבא או האמא מועילה לבן לגבי אחרי התרומה, לא מועיל לגבי כהן עובד, כי חזקה לא נותן לי ודאי, זה בוודאות נכון לגבי תרי ותרי. המקרה זה תרי ותרי בשני המקרים. יש לך תרי ותרי, אז יש לך בעצם ספק, וחזקה לא יכולה לברר, כי חזקה לא מבררת כנגד תרי ותרי, אז החזקה אומר לך, מותר להסתמך על החזקה, או בבית אחרת, הנהגה. מותר לך לפעול בסיס החזקה. היא לא מברד, כי היא לא יכולה לברד נגד עדים. אם תרי כמאה, אז גם תרי כחזקה. אז ממילא תרי ותרי יוצא ספק, החזקה לא מברד. אז לגבי אחרי התרומה, אומרים לו, יש לך חזקת כשרות, לאבא שלך יש, מותר לך לתרומה. אבל לגבי, לעבוד המקדש, פה אני לא יכול לסמוך על חזקה, פה אני חייב להסתמך, פה אני חייב ודאות, אם יש לי חזקה, אין לי ודאות.
ולכן זה לא יהודי.
זה אם נראה בכיוון הזה, אז בעצם תירצנו ככה, גם את הסטאז ברש"י, על ידי הבחנה לא בין סוגי החזקות, הבחנה בעצם בין סוגי הקדושה. קדושת כהונה לעומת לעבודה, לעומת קדושה מת לדברים אחרים. אוקיי, עכשיו רק... רק עוד הערה אחת ושניים מסביב לכך. ראשית, דיברתי קודם לגבי קדושת כהונה בתור היותה א' כהן העובד, דהיינו היא נובעת מהיותך כהן המקדש, ודיברתי גם על קדושת כהונה כנובעת מקדושת ישראל. הדבר הזה בא לידי ביטוי מאוד בולט מסביב יום כיפור. היות שהכהנים שם הם במוקד העניינים, בגמרא יש מחלוקת, דוד רבי שמעון, הם הווידוי, במה כהנים מתכפרים? הם כהנים מתכפרים בווידוי של כל עם ישראל, דהיינו בסיר המשתלח, שהווידויים, הכהן הגדול מתכפר בווידוי של פר כהן גדול. הסיר הפנימי מכפר כל המקדש וכל דשיו. עם ישראל, שער אבונות, מתכפר בסיר משתלח. אנא בשם, חטאו עבור פשעים לפניך, עמך בית ישראל וכו' וכו'. והסיר אחרי זה הולך לעזאזל ולוקח את האבונות יחד איתו. עם ישראל מתכפר בבידוי הסיר משתלח. לשמיים הכהנים, ממש מחלוקת בידי רבי שמעון, הם הכהנים מתכפרים יחד עם עם ישראל בסיר משתלח. או שהכהנים מתכפרים לא בסיר משתלח, אלא הווידוי של פר מכפר לכהנים. סמכנו בכמה מקומות במסכת יומא, שזה כבר מציב לפעמים את השאלה אם הכהן הוא חלק מעם ישראל או לא. אבל מה שיותר חשוב לי, זה גמרא של דף ס"ו שמגיבה על זה. שם במשנת דף ס"ו יש תיאור של סיר משתלח, הווידוי שלו, מה שאחרי זה אנחנו במחזור כל שנה בסדר עבודה. ואת הגמרא, או סליחה, אומרת המשנה, חתום פשוט לפניך, עמך בית ישראל. אז אומרת הגמרא, ואילו בני אהרן קודשך לא כאמר. אז כנראה שזה נגד, מן, טען עוד לא כביהודה. די כביהודה, מה יש לו כפה בסיר משתלח? רבי יהודה חושב שכהנים מתכפרים כל עם ישראל. לעומת זאת, רבי שמעון אומר שמתכפרים בפני עצמם. אז כנראה שמשנה זה נגד רבי יהודה, זה כבר לא, באי אמר, אפילו תאמר רבי יהודה, אתו כהנים לב בכלל חי ישראל נינו? מה שבאי אומר, זה בנקודה הזאת, הכהן מתכפר אשר עוונותיו עם ישראל, למה? בתור יהודי, הוא יהודי המשך עם ישראל. אם הוא אכל, אני יודע מה, חסה בלי לבדוק אותו מהתולעים, אם הוא לבש שעטנז, אם הוא, אני יודע מה, שכח איתו על ידיים, כל זה יחד עם ישראל. אבל מה שכן שונה, תרומה מקדש וקודשיו. תרומה מקדש וקודשיו הוא מתכפר אחרת. ולמה? מובן מאליו. כי מצד מה שנוגע למקדש, קדושה, הוא שייך לעולם המקדש. אז כפרת הכהנים, אותו מקדש וקודשיו, היא נבדלת מכפרת ישראל, כנמצא בממד אחר, כפר המקדש. לעומת זאת, כפרתם, הזה שהם עושים סתם עבירות, זה בכלל עמך ישראלים. זה בדיוק אותם שתי זוויות. מעניין שמי שמסתכל בברכות שכהן גדול מברך ביום הכיפורים בסוף קראת התורה, שזה שבע שמונה ברכות, שמונה ברכות שמה, אחד הוא מברך לעם ישראל, ואחד הכהנים, הבוחר בכהנים, והשני הבוחר בישראל. יש שם ברכה נפרדת עד קדושת כהונה. וקדושת כהונה היא נפרדת מצד אחד, מצד שני היא כלולה גם בעם ישראל. זו הערה אחת. הערה שנייה, אני כל הזמן הבחנתי בין תרומה לבין לבין עבודה במזבח. זה למה? כי ככה מה נושא, כי ככה אני מטוס בקידוש שם וכן הלאה. לאמיתו של דבר, וזה גם ממש עולה מהסוגיות בפרק השני עשיים, לאמיתו של דבר צריך לבדוק את זה ביותר לעומק, כי גם בתרומה יכול להיות שיש מרכיב מסוים שדומה לעבודה, זה מתבסס גם על פסחים לפעמים בית. יש לזה די הרבה חום באחרונים. כרגע אני רוצה להיכנס לדיון נרחב אם תרומה היא עבודה או לא. אז ענק אומר, אם תרומה היא עבודה, אז מה שמענו על זה, נשאר שמה ותבחינו בין כל הפדה מזבח ובין נשיאת כפיים ותרומת מתים וכדומה. אבל כמו הפשטות היא שתרומה לחוד ועבודה לחוד, וזה דרך המדע יותר פשוטה. עכשיו הסיום, אני רוצה להציע עוד הצעה אחת. עד עכשיו דיברנו כהונה לעומת ישראליות. מה אתה הציע? אולי הבדל בין כהן גדול לבין כהן אדיוט. דהיינו שאולי בכהן גדול הקדושה כלפי מעלה יותר חשובה. עכשיו נדמה לי שכל שמה עד עכשיו מבוסס. בסופו של דבר הפכה מבני אהרון ולא בנות אהרון וכהנים וקדושת עצמם, הכל נשאר נכון ומבוסס ו... אבל יש לי גם מקום לחשוב שיכול פחות בכהן גדול תכין גם דבר נוסף. למה? אז כאן יש לי הפסוק אומר ש וידי הכל שיהיו לאשר אהרון יהיו לבניו אחריו למושכה ומת במת ידם. והפסוק בפרשת החרימות, כהן הגדול מרד אשר ימל את ידיו וכהן תחת אביו. ויש איזה מושג שם שלכהן תחת אביו, וייתכן כמו שכהן גדול שמכהן תחת אביו יש איזושהי דרגה גבוהה יותר שקושה לעומת מה ככה שכהן גדול שמכהן תחת אביו אלף איזה יותר עקרוני למינוי, בית אם יש לי כהן גדול שלא תחת אביו אז זה פוגם מקדושת הכהונה הגדולה. למשל, וכן, למשל, כשחזל אומרים שכהנים גדולים בבית ראשון, היה 300 שנה של שרשרת הצריפה, לעומת בית שני, שכל פעם מישהו אחר לקח את הכהונה הגדולה, זה לא בעיה של השחיתות של הון ושלטון שם, אלא זה גם פוגם בקדושה עצמה, שהקדושה הרציפה של חיי תחת אביב, היא מוסיפה נובש הקדושה ממה שקורה במלכות. אם צריך לומר זו כך, כהונה גדולה שתייחס תחת אביו, אז יש איזושהי קדושה אישית בכהן גדול שהוא מדור לדור. לעומת זאת שכהן גדול הוא לא באמת נכנס תחת אביו, אז לכן שיש לו את הפריבילגיות של כהן גדול לעבוד, אבל חסר משהו בקדושה האישית. זה קצת ספקולטיבי, אני רגע זוכת אותו הצעה, לא רוצה להרחיב מעבר לכך. מישהו, אני כתבתי מאמר לנושא הזה ומגח החלקים נראה השיעור הזה נמצאים בעלון של 150. מישהו רוצה סיכון של השיעור שיריך לעלון של 150, ואחרי שקובעת המאמר של תבור יקד המאמר שלי ויקבל שם אני נמצא לפתח קצת יותר, אבל זה הרים מתאים בסערה ואולי אפילו מגדלים פרוחים באוויר. אבל אני חושב שיש מקום לחשוב שלא היא כהונה גדולה, שם יהיה איזשהו מרכיב יותר מהותי. וכבר צריך לומר, בשביל לומר זה צריך לנתח את חושב כהן גדול, ניתוח ביתר נחב ממה שעשיתי כאן וגם מה שעשיתי שם. אז אני זוג את זה כרגע כחומר למחשבה ורק תחשבו על זה. אבל אם זה נכון, אפילו אם זה לא נכון, אפשר להוסיף משפט אחד כן מעניין. אצל ינאי המלך מה כתוב? כתוב שם ככה, הוא והחכמים התכסחו, למה? התכסחו זו מילה עדינה, כן? הוא רצח אותם בגלל שהם פקפקו בייחוס שלו. הם היו אומרים שהוא לא כהן, הם עירו על כהונתו, ולמה? מה? תראי תראי, והיום אם יש במודיעין תראי ותראי שרשי שם יצא מתוך הנחה שחכמים פסלו אותו. וכך ואז אמרו, הוא צריך להתחיל לשאול, אז למה לא תחזקת כשרות? ולמר כמו שהוא אמר. יש, לכל פתאום יותר פשוט. וזה מה שהרמבן אומר שם. בגמר לא כתוב שהם פסלו אותו. מה הם אמרו לו? אמרו לו, הנח, קטע, כהונה, מזרו של אהרון. הם לא אמרו אותו פסול, הם לא אמרו אותו לא כהן, הם אמרו, אין לך קטע. אני מזכיר את העם שוב. שלושה קטעים נכתרו ישראל, קטע כהונה, יש מושג, השופט שקיבלס בהרחבה, למשל שיש מצוות תלמוד תורה, ויש קטע תורה, הם שני דומחים לגמרי. מצוות תלמוד תורה זה מעשה מצווה כמו לולה ושופר, קטע תורה זה מהפך באישיות. קטע כהונה זה לא רק פורמלי של הכהן, זה שהוא זהות עמוקה, זה שהוא הוד, הוד קדושה שחופף על האדם. כמו גם קטע מלכות. עכשיו, מה, אומר, מה, הם לא אמרו שאתה פסול, הם אמרו לו שאין לך קטע כהונה. אמרו לו מה זה אומר בדיוק, אבל... אמרנו ככה, הם אמרו לו שאתה לא פסול, אבל אתה קשר בדין חזקה, אתה ספק. אתה קשר בדין חזקה. אתה קשר בדין חזקה ואתה נשאר בספק. אוקיי, זה המן שם. אני לוקח קצת אחד קדימה. יכול להיות, אמרו, אתה כשר. אתה רוצה, תקבל מחר בוקר עלייה בתור כהן. אתה תקבל תרומה מחר. אבל מה הוא רצה? אבל הם אמרו לו, יש לך את כל ה... יש לך את ההכשר, אבל אין לך כתר כהונה. כי יכול להיות שאתה כשר בהווה, אבל אין לך את היחוס כבי מעלה. מה את היחוס כבי מעלה? כי אז זה ספק, וכמו חזקה לך לתת את זה, אז גם אני אכשיר אותך מכוח ההווה. נגיד שאתה כהן מכוח ההווה, נעשה אותך כהן העובד, או אפילו... אומרת, אני לא יכול לתת לך קטע כהונה. קטע כהונה זה רק זרעו של אהרון. אפשר את כהן כשר בלי קטע כהונה. או אפשר את כהן כשר בלי זרעו של אהרון. אי אפשר להיות קטע כהונה עם זרעו של אהרון. קטע כהונה זה רק זרעו של אהרון. אז אני כל הזמן טענתי, ואני חושב שזה נכון, שבסופו של דבר, קדושת כהונה תלויה באמת ביכול לעשות זו מחסר הוודאי. אבל גם מזה הדרבנן באלמה, עדיין עם קטע כהונה, אם כן אתה בוודאות, זה או של אהרון. אז אומר, ינאי לא הסתפק שגידו שבדין חזקת הכשר, או שזה מלאס וביוחסין. הוא רצה קטע כהונה, חייבה שתציץ. אבל קטע כהונה, מה אפשר לעשות? בשביל זה... צריך להיות זרעו מיוחס אחריו, ולהיות שלא זרעו מיוחס אחריו, אז קטע כהונה לא יכול להיות לו. טוב, עד כאן הסיפור הזה, וזה בעצם הסוגיה פה אצלנו לגבי זרעו מיוחס אחריו, בלפיקים עמוד ב', בלפיקים עמוד א', לגבי מה עשו ביוחסין, נראה לי שאומר כהונה, יש שם ראשון שתי דעות, אבל שם יש הרבה ראשון שגם כלומרים שמה עשו ביוחסין, זרח לגבי כהונה, רק צריך לשים לב שם, וזה הראה גם עדות נוספים, שם מדובר לא על הבן, אלא מדובר על הבת התחתן לכהן. ובשביל זה, כפי שכבר עלה פה קודם, במאמר מוסגר, בשביל שהבת התחתן לכהן, צריך פחות רמה גבוהה יותר של ייחוס. שהבן יכהן, זה צריך רמת ייחוס גבוהה. ורש"י בכל אופן, ורוב הראשונים, בדף י"ג עמוד א', אומרים, שמה עשו ביוחסין, זה לגבי גם... זה לגבי כהונה בלבד, לא לגבי ייחוש ישראלי. א', וזה משתלב טוב מה שמעתי קודם, שמה עשו ביוחסין, אומרת את זה ודאות ולא ספק, אבל זה מיושם שם גם לגבי הבת ולגבי הבן, וזה כבר כאמור מחודש יותר. טוב, זהו.